דיני שבת הנוגעים לדיבור בשבת. בדברי הנביא ישעיה על שומר השבת ועל שכרו הרב, מפורטות כמה הנהגות הנכללות בשמירת השבת, וכך נאמר שם: אם תשיב משבת רגליך, עשות חפציך ביום קודשי, וקראת לשבת עונג, לקדוש השם מכובד, וכיבדתו מעשות דרכיך, ממצוא חפצך ודבר דבר, אז תתענג על השם, וירכבתיך על במותי ארץ, והאכלתיך נחלת יעקב אביך, כפי השם דיבר. פירוש הפסוק: אם תשיב משבת רגליך, תשיב, כלומר, תחזיר משבת רגליך, שרגליך בשבת לא יתהלכו כמו ביום חול, וכמו שראינו, שבשבת אסור לאדם ללכת כאדם שממהר מאוד לעבודתו, בריצה, מתוך לחץ, מלבד לדבר מצווה. אם תשיב משבת רגליך, עשות חפציך ביום קודשי. עשות חפציך זה המשך, כלומר, מעשות חפציך ביום קודשי. וקראת לשבת עונג. בנוסף, גם תענג את השבת. לקדוש השם מכובד. זה המשך למילים וקראת. כלומר, לקדוש השם זה יום שהוא קדוש ואי אפשר לענג אותו מכיוון שהוא חייב בעינוי. החלק הזה בפסוק חוזר על יום הכיפורים, שהוא קדוש השם מכובד. זה יום שאי אפשר לענג אותו, אבל צריך לכבד אותו. וכיבדתו מעשות דרכיך, ממצוא חפצך ודבר דבר. כלומר, איך תכבד אותו? על ידי שתימנע מעשות, כמו מלעשות דרכיך שאתה רגיל לעשותם כחלק ממעשה ימי החול, וכן ממצוא חפצך אל חפצי וצורכי החול, ודבר דבר. זה מה שנוגע לענייננו, מלדבר דיבור כדרך הדיבור ביום חול, אז תתענג על השם וכו'. נמצא שיש דיני שבת הנוגעים לדיבור בשבת. וכאן בסימן שינזיין מפורטים הדינים הללו, ונתחיל בלימודם בעזרת השם. אסור לדבר דברי חול בשבת. והיינו, שדבר שאסור לעשותו בשבת, אסור לדבר ולומר, אעשה כך וכך מחר. כגון שאומר, מחר אסע במכונית, או אכתוב מכתב, או אקנה סחורה פלונית, או איך אבנה מחר את הבית, וכדומה. ואין הבדל בין אם מתכנן בדיבורו מלאכות האסורות מן התורה, לבין אם מתכנן איסורים שאסורים מדרבנן. וכן אין הבדל בין אם אומר את הדברים לאדם אחר או שאומר בינו לבין עצמו. אבל דבר שמותר לעשותו בשבת באיזה אופן, מעיקר הדין מותר לדבר עליו בשבת. וכל זה דווקא דיבור, אבל הרהור מעיקר הדין מותר. אפילו בשיחת דברים בטלים, כלומר שאין בהם שום תועלת כגון דברי חדשות ופוליטיקה, אסור להרבות בהם בשבת. ולכן, גם בדברים שאין בהם שום זכר לעשיית מלאכה ולעסקים כלל, אף על פי שהם דיבורים המותרים מעיקר הדין, גם בהם צריך למעט בשבת. ודברי גנאי וקלות ראש אסור אפילו בחול ואפילו מעט. ראוי ונכון לכל מי שקדושת שבת קרובה לליבו שלא ידבר בה כי אם בדברי תורה ובדברים הצריכים לו. וכן אמרו חכמנו, וישבות ביום השביעי, מי וישבות? ששבת מן הדיבור. שבכל יום ויום היה אומר, יהי כך וכך, יהי אור, יהי רקיע וכו'. ובשבת שלמו מעשה בראשית ופסק הדיבור. ועוד אמרו חזל, שבת להשם, מה הקדוש ברוך הוא שבת ממאמר, כלומר מדיבור? אף אתה שבות ממאמר. המבקר את חברו בשבת, אל יאמר לו שלום כדרכו בימי החול. אלא צריך לומר לו שבת שלום, לקיים מה שנאמר, זכור את יום השבת לקדשו. בן השומע את אביו או את אמו המדברים דברי חול בשבת, והוא יודע שעל פי ההלכה דבר זה אכן אסור לאומרו בשבת. יאמר להם, למדנו שאסור לדבר דברי חול בשבת, כאילו הוא שואל ממנו ולא כמזהירו, והוא יבין מעצמו ולא יתבייש. מי ששומע את אשתו מדבר את דברי חול בשבת, אם יודע שאם יעיר לה תקבל ממנו, צריך להעיר לה בניחותה שהדבר אסור על פי ההלכה. אך אם לא תשמע לו ועל ידי שיעיר לה יתבטל לשלום בבית, יניח את הדבר לפעם אחרת להסביר לה האיסור שגדול השלום מאוד. חפצי שמיים, כלומר ענייני מצווה, מותר לדבר בהם בשבת, אף בדיבור השייך לעניינים ממוניים. ולכן, מותר למכור בשבת את העליות לספר תורה, פתיחת ההיכל, הגבעת ספר תורה וכדומה, אף אם עושים כן על ידי הכרזה, וכל המרבה במחיר זוכה בעשיית המצווה. מאחר שאין המחירה לצורך אדם, אלא לצורכי מצווה, וכן מותר לערוך מגביות בשבתות ובימים טובים להחזקת תלמודי תורה וישיבות ומוסדות צדקה וחסד. אך אסור להקדיש בשבת ספרים או חפץ כלשהו לבית הכנסת, אלא אם כן הקדיש את הספרים והחפצים מערב שבת, שאז מותר להביאם לבית הכנסת בשבת במקום שאין איסור טלטול. לכתחילה, ראוי שלא לומר למחר אכתוב ספר תורה ומזוזה, אף על פי שהוא דבר מצווה, ורק אם יתיירא שיתרשל בדבר, מותר לו לזרז את עצמו. שהרי אמירתו לגבוה שאומר על דבר מצווה שיעשהו, ולא אומר בלי נדר, הרי זה כנדר. לדבר בשבת על עשיית מלאכה למחר לצורך חולה, שאומר שיבשל או שיעשה מלאכה אחרת מחר לצורך החולה, אם יש צורך בדיבור זה בשבת לריפוי החולה, מותר לדבר בזה. אבל אם אין בדבריו צורך רפואתו של החולה, לכתחילה נכון להחמיר בזה. מותר לומר בשבת, אלך מחר למקום פלוני, גם אם כוונתו לנסוע לשם במכונית, שמאחר שאינו מזכיר בדיבורו את הנסיעה, אלא רק מהרהר בה, ומשתמש בדרך דיבור של הליכה, מותר. ומותר לומר כן אפילו אם הוא נוסע למרחקים לעיר אחרת, ובלבד שכאמור יאמר את הדבר בלשון הליכה. ולדבר מצווה מותר לומר בלשון נסיעה. ולכן, הרואה את חברו בשבת, מותר לפנות אליו ולבקשו בפירוש שיישא עמו למחרת לצורך איזה דבר מצווה. מותר לדבר בשבת עם אדם שילמד את בנו קרוא וכתוב, או אפילו דבר שיוכל הבן להתפרנס ממנו בעתיד. וגם מותר להבטיח למורה שכר, ובלבד שלא ידברו על הסכום שישולם. אסור לחשב חשבונות ממוניים בשבת, ואפילו חשבונות שעברו, אם יש עדיין משמעות לחישוב זה, כגון שמחשב כך וכך הוצאתי הוצאות על דבר פלוני, אסור. אולם כל זה דווקא כשעדיין שכר הפועלים נמצא אצלו, רק אז אסור לחשב חשבון זה בשבת. אבל אם כבר פרה לפועלים את שכרם, כך שאין שום משמעות לחישוב שמחשב את החשבונות בשבת, מותר לחשב כמה הוצאות הוציא עבור דבר פלוני, כשכמובן אינו מחשב בכתיבה או במחשב וכדומה אלא בעל פה. ומכל מקום, אף על פי שמותר לחשב בשבת חשבונות שאין בהם צורך, כגון כמה מאות היו לו בשנה שעברה וכמה הוצאות הוציא עבור חתונת בנו וכיוצא בזה, מכל מקום יש להימנע מזה משום שיחה בטלה בשבת, שאין שיחה בטלה ראויה ליראי חטא, וגם בחול ראוי להימנע מדיבורים שלו לצורך ולהקדיש זמנו ללימוד תורה. אם רוצה לספר לחברו מה מחיר חפץ או בגד שקנה, אם כבר שילם על החפץ, או אפילו אם עדיין לא שילם, אבל המחיר הוא קבוע ואינו צריך לחשבו, מותר לספר לחברו. אבל, אם יודע שחברו גם הוא רוצה לקנות את אותו דבר, אסור לומר לו בשבת, כך וכך עלה לי חפץ זה. ורק אם אין חברו מעוניין ברכישת הדבר, והוא משיח דברים באלמה שמספר כך וכך עלה לי חפץ פלוני, מותר. וגם בזה ראוי להימנע מלדבר כן בשבת וכמבואר. מותר לחשב בשבת, בעל פה כמובן, ענייני צדקה ושאר צורכי ציבור. לכן מותר לקבוע סכום חלוקה לעניי העיר ולישיבות הקדושות. אבל מקח וממכר ממש אין להתיר גם לצורך ענייני מצווה. ולכן, מותר לחשב בשבת בעל פה כמה הוצאות יצטרך להוציא עבור סעודת מצווה כגון סעודת נישואין, או סעודת בר מצווה, או סעודת סיום מסכת. ולעניין שכירת פועל בשבת, אסור לשכור פועל בשבת בין יהודי ובין גוי, כדי שיעשה לו מלאכה עם צאת השבת, גם אם הוא לא מדבר איתו בשבת על התשלום. אבל בדרך רמז מותר. כגון שאומר לחברו או לגוי, אני ראה בעיניך שתוכל לפגוש אותי בערב, אף על פי שמבין מתוך כך שצריך אותו בערב כדי לסוחרו לעבודה. אבל לא יאמר לו, היה נכון עמי לערב, כלומר תתכונן לערב, שזה דיבור חול ממש, שהוא מבין, תתכונן לערב לבוא לעבוד. אבל רק אם אומר לו שהוא רוצה לפגוש אותו בערב, ושואל אותו אם נראה בעיניו שנוכל להיפגש הערב, באופן כזה מותר. אם נצרח לגוי שישמש אצלו כמלצר בשבת, מותר לומר לגוי בשבת עצמה שיבוא לשמש כמלצר בסעודת השבת. או כל פעולה אחרת שגם ליהודים מותר לעשותה בשבת, מותר בשבת לבקש מהגוי שיעשה אותה. אבל בתנאי שלא יאמר לו בפירוש שיקבל על כך תשלום, אלא רק יאמר לו, בוא ותשמש כמלצר אצלי בסעודה, אף על פי שברור לגוי שהוא בא לעבוד ויקבל על כך שכר, אבל מכיוון שלא אומר לו בוא ותקבל שכר, הדבר מותר בשבת. ובלבד כאמור שמזמין אותו לעשות דבר שגם ליהודים מותר לעשותו בשבת, כגון להגיש מזון וכדומה. לא יאמר אדם לחברו בשבת להיות מוכן אצלו עם רכבו במוצאי שבת כדי לקחתו, אבל מותר לומר לו זאת ברמיזה וכמבואר לאל, שאומר לו הנראה לך שתוכל לפגוש אותי בערב, ואם הוא לדבר מצווה מותר לומר לו בפירוש שצריך אותו לנסיעה. המבקש דבר מחברו, כגון שמבקש משכנו איזה מצרך או פרי, לא יאמר לו בלשון הלווני שמא יבוא לכתוב את החוב, אלא יאמר בלשון שאלה או בלשון בקשה תן לי, ומותר לסיים ולומר לו ואחזור ואתן לך בעתיד. גם בדבר מצווה אין לומר בלשון הלוואה, ולכן השואל מחברו בשבת ספרי קודש או שאר דברי מצווה, לא יאמר לו בלשון הלווני דבר זה, אלא יאמר לו בלשון שאלה. כשם שאסור ללוות בשבת אפילו מצרכי מזון וכדומה, מחשש שמא יכתוב ולכן צריך לומר בלשון שאלה או נתינה וכמבואר לאל, כך אסור לפרוע חוב של מצרכי מזון וכדומה בשבת, שמא ימחק את החוב הכתוב. אמנם, אם בעת שמחזיר לו אומר בלשון חזרה ולא בלשון פיראון, מותר. וכל זה בדבר מאכל וצורך שבת, שאם לא כן, אסור בכל לשון. ונעבור כעת לדיני קריאה בשבת, מה מותר לקרוא בשבת ומה אסור לקרוא בשבת. אסור לקרוא בשבת בשטרי אדיוטות, כלומר בשטרי חולין של חיי היום יום, אפילו בעיון בעיניים בלא קריאה בפה. ולכן אסור לקרוא בשבת אף בעיון בעיניים בלבד, בשטרי חוב, בחשבונות של עירייה וחשמל, חשבונות הבנקים, חוזה של שכירות וכל כיוצא באלה. ושטרות אלו דינם כמוקצה בשבת ואסורים בטלטול. מי שהכין רשימת אורחים שאמורים לסעוד אצלו בשבת, אסור לו לעיין ברשימה זו בשבת. וכן אבי הבן או חתן שהכין רשימה לזמן את אוהביו לקרוא בספר תורה, לא יקרא את הרשימה מתוך הכתב מחשש שמא ימחוק או יוסיף בה. אבל השמש, דהיינו שלוחו של בעל הבית, מותר לו לאחוז ולעיין בכתב הרשימה, שהרי השינויים אינם נתונים בידיו, וממילא לא שייך גזירת שמא ימחוק או יוסיף. וגם משום גזירת שטרי אדיוטות אין בזה, שהרי זה נחשב כצורכי מצווה שלא גזרו בהם שמא יקרא בשטרי אדיוטות. וכן בסעודת מצווה יש להקל לשמש לקרוא את שמות המוזמנים מתוך הכתב. ואחר שישלים מלאכתו וקרא את המוזמנים, אסור לו לעיין ברשימה בשבת. בית כנסת שמבקשים לערוך בחירות לוועד בית הכנסת בשבת, נכון להחמיר שלא יעשו כן. בין אם הבחירה נעשית באמצעות פתקים שהכינו אותם מערב שבת ועליהם שמות המועמדים, ובין אם הבחירה נעשית על ידי סיכות שמצמידים אותם סמוך לשמות הנבחרים. אולם, במקומות שהגבאים הנוכחיים אינם מאפשרים התרחבות שיורי התורה לנוער ולמבוגרים, ויש בהם שאינם מוחזקים כל כך כיראי שמיים ואוהבי תורה ולומדיה, והבחירות נועדו לבחור גבאים יראי השם, שיחזקו את בדק הבית מבחינה רוחנית, הרי זה דבר מצווה ומותר לערוך את הבחירות אף בשבת, כשאין אפשרות לקיים את הבחירות אלא ביום שבת, משום שאז באים רבים לבית הכנסת, וכאמור שלא על ידי כתיבה, אלא על ידי פתקים המוכנים מערב שבת. יש נוהגים להטיל גורל בין המתפללים, מי יעלה לספר תורה וכדומה, על ידי פתקים שכתובים בהם שמות המתפללים ומערבבים אותם, ומי שיעלה הפתק ששמו רשום עליו, הוא יזכה לעלות לספר תורה. ואף על פי שלכתחילה אין ראוי לעשות כן בשבת, מכל מקום, המקלים בזה, יש להם על מה שישמחו. וכבר ראינו לאל שמחירת העליות מותרת בשבת. גבאי שיש לו מחברת ובה שמות המתפללים, מותר לו לעיין בשבת במחברת כדי לכבד בעלייה לספר תורה את המתפללים לפי סדר מסוים. ואין בזה משום גזירת שטרי אדיוטות. ישיבות ומוסדות הכותבים על גבי לוח המודעות את שמות התורנים לסידור חדר האוכל או סידור הספרים וכדומה, מותר לעיין ברשימה זו כדי לדעת מיהו התורן לשבת. ואין לחוש שמא יבואו למחוק מהרשימה, מאחר ורק מסדר התורנות הוא זה שרשאי לשנות את התורנות. מותר לערוך אספה של ראשי הקהל בשבת כדי לדון בתקנות הקהל. ולא גוזרים בזה שמה יכתבו פרוטוקול. אבל אם חוששים שהדבר יגרום באיזשהו אופן לחילול שבת, ראוי להימנע מזה. ולעניין קריאת מודעות המתפרסמות בלוחות המודעות, מותר לקרוא בשבת את המודעות העוסקות בענייני מצווה ומתפרסמות בלוח המודעות שבבית הכנסת וכדומה, כגון זמני התפילה והשיעורים, הרצאות והספדים, מציאות ועבדות וכיוצא בזה. אך מודעות העוסקות בענייני מסחר, אפילו מסחר בענייני מצווה כגון מכירת אתרוגים או ספרי קודש, אין לקוראם בשבת. ולכן, אם יש מודעות של מסחר בלוח המודעות שבבית הכנסת, טוב ונכון שהגבאים יחסו במפה מערב שבת את החלק העוסק בענייני מסחר שבלוח המודעות. וכן אסור לעיין בשבת בלוח הזמנים של האוטובוס או הרכבת, הן אם מעיין בלוח זה בתחנת האוטובוס והן בביתו. אבל מה שנהגו להקל לקרוא בשבת את השלטים שרשום בהם שמות הרחובות, יש לזה סימוכין בהלכה והנח להם לישראל במנהגם. וכן המהלך בדרכו בשבת, מותר לו לקרוא את השמות שבשלטי החנויות והפירמות שלהם, והמחמיר תבוא עליו ברכה. הנוהגים לקרוא בשבת מה שכתוב על גבי אריזות של מזון ותוויות של בקבוקי שתייה וכיוצא בזה, אין בזה איסור משום שטרי אדיוטות. וכן מותר להסתכל בספר טלפונים כדי לבדוק כתובת של אדם מסוים, ואין בזה איסור משום גזירת שטרי אדיוטות. אבל אסור לקרוא בשבת מכתבים ואיגרות שלום, או כרטיסי ברכה לשנה טובה, לפי שגזרו חזל, שמה יבוא לקרוא בשטרות שיש בהם ענייני מקח וממכר. מכתב שהגיע לידיו בשבת ולא קראו עדיין, מותר לעיין בו בשבת מבלי להוציא בשפתיו, שייתכן ונכתב בו דבר שיש בו צורך היום או צורך הגוף. אולם, מכתבים שכתוב בהם דברי תורה, מותר לקוראם בשבת גם בפיו, בין אם הגיעו לידיו מערב שבת, ובין אם הגיעו לידיו בשבת. מחברת שכתוב בחלקה דברי תורה, וחלקה אחר ריק, אפילו אחי, מותר לקרוא בה בשבת. וכן מותר להסתכל בשבת באלבום תמונות משפחתי, או בתמונות רבנים וגדולי תורה. ולכן מותר לקרוא את שם הרב הכתוב בתחתית התמונה. וכן מותר לתלות בדפנות הסוכה תמונות של רבנים וכן פסוקים וכדומה, אף שקוראים בהם בשבת וביום טוב. יש להקל לחברות תהילים לחלק לילדים בשבת תמונות של רבנים לאחר קריאת התהילים, אף בתמונות שכתוב בהם שמו של הרב, שהרי את אלה מותר לקוראם וכאמור. אבל תמונות שונות וציורים אסור לקרוא בשבת את כתב ההסבר הנמצא בתחתית התמונה, משום שגזרו חכמים, שמה יקרא בשטרי אדיוטות. גבאי צדקה מכינים את הקבלות מערב שבת ומחלקים אותם בליל שבת או ביומו, ועושים כן מפני שרבים מהקהל אינם באים לבית הכנסת אלא בשבת ומועד, אף על פי שיש ללמד עליהם זכות שהרי הדבר נעשה לצורך מצווה ולא לצורך אדיוט, מכל מקום, נכון שלא לחלק את הקבלות בשבת, אלא ישלחו אותם לתורמים בימי החול. ובמקומות שאין שם עירוב, אסור לחלק את הקבלות בשבת מחשש שיוציאום מרשות לרשות. ואף אם אותם אנשים שמקבלים את הקבלה, בלאו הכי מטלטלים בשבת דברים אחרים באיסור, אסור לסייע בידם להרבות בשיעור ההוצאה שיוציאו חפצים נוספים. ולכן ישלחו את הקבלות לתורמים בימי החול. במקום צורך, מותר לחלק בשבת הזמנות לסעודת מצווה, כגון סעודת נישואין או סעודת בר מצווה וכדומה. שמעיקר הדין, מותר לקרוא בהזמנות האלה בשבת, ואין להם דין שטרי אדיוטות או מכתבים, מאחר שהם עוסקים בסעודת מצווה. וכל זה בתנאי שאינו מכשילם בטלטול ההזמנה מרשות לרשות. ומכל מקום, נכון יותר להחמיר ולחלק את ההזמנות בימי החול. ולעניין קריאת עיתונים בשבת, גם עיתון דתי שנקי מדברים האסורים, טוב ונכון שלא לקרוא בו בשבת, ובפרט לבן תורה. ומכל מקום מעיקר הדין, המקלים בקריאת החדשות מהעיתון בשבת, יש להם על מה לסמוך, ובלבד שלא יקרא מענייני מסחר ולא במודעות שבהן מתפרסמות הצעות קנייה ומחירה, הצעות עבודה, וכן הוראות בישול. אולם הדבר ברור שאסור לקרוא בעיתונים חילוניים אפילו בימות החול וכל שכן בשבת. ועיתונים אלה יש להם דין מוקצה בשבת ואסור לטלטלם. ומצווה רבה לפרסם איסור חמור זה בקרב ההמון אשר נכשלים בקריאת עיתונות חילונית בעוונות הרבים, ולהסביר להם שהדבר הוא איסור גמור על פי ההלכה, לפי שיש בהם הרבה דברי כפירה וזלזול בתורה ובלומדיה, וגם מלאים בפריצות וניבול פה ודברי הבל, ושומר נפשו ירחק מהם שלא להכניסם לביתו כלל. ובפרט כשיש בביתו ילדים קטנים שמרעיל את נפשם. ואסור למכור עיתונים אלה. ואפילו אם יש שם חנויות אחרות המוכרות עיתונים חילוניים, אסור לו למכור. והמוכר עיתונים חילוניים עובר משום מסייע בידי עוברי עבירה. ואב שמבקש מבנו שיקנה לו עיתון כזה, אף אם אביו הוא אדם שבלאו הכי אינו שומר תורה ומצוות, אין לו להישמע לבקשתו לעבור על דברי תורה. ולעניין דברי תורה מתפרסמים בעיתונים דתיים, אין כל איסור לקוראם בשבת, ובלבד שכאמור יקפיד שלא יעיין בענייני מקח וממכר שבעיתון. מותר ללמוד דברי תורה מתוך דפי הגהה בשבת, של ספר שחיבר וכדומה, אף באופן שמתכוון בלימודו גם כדי להגיע, שאם ימצא איזושהי טעות, יקפל את זווית הנייר, או יניח שם סיכת עטב לסימן. ובלבד שיתכוון גם ללמוד מתוך דפים אלה, ולא רק לצורך ההגעה. והמחמיר תבוא עליו ברכה. סופר הרגיל להגיע את ספרי התורה שבבית הכנסת מדי שבוע, כדי לתקן את הטעויות שבספר, אסור לו לקרוא בספר התורה בשבת, כדי להגיע את ספר התורה, על מנת שיוכל לתקן מיד במוצאי שבת, משום שיש בזה איסור משום ממצוא חפצך ודבר דבר. ולעניין קריאת מליצות ומשלים של דברי חולין והבל, או ספר שיש בו דברי יצרים ומלחמות, אסור לקרוא בהם בשבת, וגם בחול אסור לקוראם משום שעובר אל תפנו אל האלילים, לא תפנו אל מדעתכם. ובדברי יצרים ועיתונות חילונית, מבואר בשולחן ערוך שיש בהם גם איסור שמגרה יצר הרע בעצמו, ומי שחיברן, ומי שהעתיקן, ואין צריך לומר המדפיסן והמפיצן, מחטיאים את הרבים, ועוונם חמור מאוד ועתידים ליתן את הדין. ולעניין קריאת ספרי בישול, נכון להחמיר שגם אישה שנהנית מקריאה זו לא תקרא בספר בישול בשבת. וכן אם מתפרסמות כתבות בעיתונות הדתית בעניינים אלה, נכון להחמיר שהאישה לא תקרא בשבת את אותן כתבות. אסור ללמוד חוכמת הניתוח בשבת, גם בניתוח שאם יצטרכו לו, יהיה בזה משום פיקוח נפש. ואם לומד חוכמת הניתוח אצל רופא גוי, ואי אפשר לדחות לימוד זה לימות החול, יש מקום להקל בזה אם יכול להיזהר שלא ייגע במת שהרי מת מוקצה בשבת, וכן צריך להיזהר שלא להיכשל חס ושלום בשאר איסורי שבת. ונכון לעשות שאלת חכם בכל מקרה. ראינו שבאופן שאומר לגוי שיעשה פעולה המותרת, אלא שממילא נעשית מלאכה שאינו מתכוון אליה, באופן כזה מותר לומר לגוי. וכן ראינו את אופני היתר האמירה לגוי באופן שיש הפסד ממון. וכעת נראה את דיני האמירה לגוי במקום צער, כלומר, באופן שיש ליהודי צער, ורוצה שהגוי יעשה בשבת פעולה שאסור ליהודי לעשות אותה, כדי שאותה פעולה תמנע ממנו את הצער. או באופן שיש צורך גדול ליהודי באותה מלאכה, או לצורך מצווה. אדם שהולך בדרך בשבת במקום שיש בו עירוב, ויורד גשם ויש לו צער מזה, מותר לומר לגוי שיפתח את המטריה, ויישא אותה מעליו בשבת, והמחמיר בזה תבוא עליו ברכה. אדם שמרכיב משקפיים, והנה עדשות המשקפיים התפרקו ונפלו מהמסגרת שלהם, והוא רוצה להחזירם למקומם, הדין הוא כך. אם לא צריך לפעולה הזו מעשה אומן, כלומר שלא צריך מומחה כדי להחזיר אותם, יכול היהודי בעצמו להחזיר את עדשות המשקפיים למסגרת בשבת, אך יעשה זאת בנחת. ואם צריך לזה מעשה אומן, כלומר שצריך מומחה שיעשה את הדבר, אסור ליהודי לעשות זאת. ולעניין גוי הדבר תלוי. אם יש בזה צורך מצווה של רבים, כגון שהוא קורא בתורה בבית הכנסת ואין שם אחר שיוכל לקרוא במקומו, או שהוא תלמיד חכם הצריך למסור שיעור בהלכה לרבים, באופן כזה מותר לומר לגוי שיחזיר את העדשות למסגרת שלהם, אף על פי שהוא מעשה אומן. אמנם אם אפשר, טוב שיעשה כן על ידי שיומר לגוי, שיומר לגוי חברו שיעשה כן. מערכת הזעקה של חנות או של רכב שהתקלקלה, והתחילה לפעול בליל שבת, מותר לומר לגוי אפילו בפירוש שיפסיק את פעילות ההזעקה. ומותר לגשת איתו לרכב. ולאחר שהגוי פותח את הדלת, יראה לו היהודי את המתג הסודי לכיבוי מערכת ההזעקה. והדבר מותר, משום שזו אמירה לגוי במלאכה דרבנן, שהרי כיבוי זו היא מלאכה דרבנן, ויש בזה צורך גדול. וגם אם על ידי פתיחת דלת המכונית תדלק הנורה שברכב, וזה הרי מלאכה דאורייתא להדליק נורה, יש להקל, משום שלגבי הבערה, הרי זה נחשב כפסיק רשע ואינו מתכוון, דבר שנעשה בהכרח אבל הוא לא מתכוון אליו, אלא זה נעשה מאליו, וכבר ראינו לאל שפסיק רשע ואינו מתכוון מותר באמירה לגוי. אם שכחו לחתוך נייר טואלט לקינוח מערב שבת, מותר לומר לגוי שיקרא את הנייר בשבת. ואם אין שם גוי, מותר גם ליהודי לחתוך את הנייר בשינוי דרך מרפקו. אבל ייזהר שלא יקפיד לחותכו בנקבי הנייר. ואם הנייר נחתך בנקבים, אין בכך כלום. יש אומרים שאם עכבר מסתובב בבית, והדבר מבהיל את בני הבית, ואי אפשר לסלקו על ידי מטאטא וכדומה, מותר לומר לגוי שיצוד אותו ויסלקנו מהבית. שמאחר שזו מלאכה שאינה צריכה לגופה, שהרי הוא צד את העכבר לא כדי להשתמש בבעל החיים הניצוד כדרך הצדים בדרך כלל, אלא הוא צד אותו כדי לסלק אותו מהבית. זה נקרא מלאכה, מלאכת צדה, שאינה צריכה לגופה. הוא לא צריך אותה לגוף המלאכה להשתמש בבעל חיים הניצוד. ויש חולקים. והעיקר לדינה להקל בזה. בפרט אם הוא גם לצורך מצווה, כגון שהדבר מונע מבני הבית לאכול סעודות השבת, או כשירקן בבית הכנסת והדבר מפריע למהלך התפילה או השיעור. מנורה פלורסנטית שהתקלקלה, והיא מהבהבת שנדלקת ונכבט, והדבר מפריע הרבה ליושבים בחדר הרוצים לישון או ללמוד לאור מנורה אחרת שבחדר, מותר לומר לגוי שיקבה מנורה זו, כיוון שמלאכת הכיבוי היא מדרבנן. אך אם הגוי טעה וקיבה את כל התאורה שבחדר, אסור לומר לו שיחזור להדליק את המנורה הטובה, שהרי מלאכת ההדלקה היא מלאכה האסורה מן התורה. נעל שאי אפשר לנעול אותה מחמת מסמר שבולט בתוכה, ואין לו נעל אחרת שיוכל ללכת עמה בשבת, אם יש לו אפשרות להניח שם ספידה ועל ידי כך יוכל ללכת במנעלים הללו, הנה מה טוב. ואם אי אפשר, מותר לומר לגוי שידפוק את המסמר בשבת בשינוי כגון באבן, כדי שיוכל לנעול אותה. ולעניין אמירה לגוי במקום מצווה, הכלל הוא כך. מלאכה אסורה מדאורייתא, כלומר שאיסורה מן התורה, אין להקל לומר לגוי שיעשה אותה אפילו כשרוצים שיעשנה לצורך מצווה, כדי שהיהודי יוכל לקיים מצווה בשבת. אבל מלאכה שאינה אסורה אלא מדרבנן, יש להקל לומר לגוי שיעשנה במקום מצווה, או במקום שיש מקצת חולי. אולם, במקום מצווה דרבים, מותר לומר לגוי שיעשה אפילו מלאכה האסורה מן התורה. כגון, אם קבע החשמל בבית הכנסת בשעת התפילה בליל שבת או בליל יום הכיפורים, מותר לומר לגוי שידליק את החשמל לצורך הרבים, שבמקום מצווה דרבים, יש לסמוך על סברת בעל האיתור הסובר שמותר לומר לגוי לעשות גם מלאכה שאסורה מן התורה. אבל עדיף יותר לעשות כן על ידי אמירה לגוי אחד, שיומר לגוי חברו שיעשה כן. אבל לצורך מצווה של יחיד, אין להקל לומר לגוי לעשות מלאכה האסורה מן התורה. אולם כל זה בשבת עצמה. אבל בבין השמשות, כלומר בין שעת שקיעת החמה לשעת צאת הכוכבים של כניסת השבת או של צאת השבת, ששעה זו היא ספק יום ספק לילה, וממילא ספק שבת ספק חול, מותר לומר לגוי בבין השמשות לעשות מלאכה, אף שהיא מלאכה האסורה מן התורה, אם יש בה צורך מצווה, גם במצווה של יחיד. והוא הדין בדבר שהוא טרוד ונחפז עליו, שהוא חשוב לו מאוד, מותר לומר לגוי בבין השמשות שיעשה מלאכה, אף על פי שהיא אסורה מן התורה. אדם שנתקע במעלית סמוך לשבת, ונכנסה השבת, או מי שישתמש במעלית אוטומטית הנקראת של שבת בשבת והמעלית נתקעה. אם יש חשש סכנה לנמצא בתוכה, כגון שהוא זקן, חולה או ילד קטן שיש לחשוש שמתוך פחד יבוא לכלל סכנה, מותר לחלצו ולעשות בשבילו אפילו מלאכות גמורות האסורות מן התורה, כגון לטלפן בשבת למי שצריך כדי שיבואו לחלצו וכדומה. אבל אם אין שום חשש סכנה, מותר לחלצו בשבת רק על ידי גוי, כדי שיוכל לסעוד לקיים מצוות עונג שבת. אבל יאמרו לגוי שיעשה כן דרך קלקול, כדי שהדבר יהיה איסור דרבנן, שכל המקלקלים אסורים מדרבנן. ואם אין שם גוי, ויש דרך לחלצו על ידי סיבוב הגלגל, הדבר מותר גם על ידי ישראל, שהרי אין כאן אלא טלטול מוקצה, ונחשב טלטול מוקצה לצורך גופו. וכלי שמלאכתו לאיסור מותר לטלטלו לצורך גופו, כפי שנראה בהמשך. ובפרט שיש אומרים שאין דין מוקצה בדבר המחובר. אולם, ברור שאם הדבר גורם להדלקת נורה עם פתיחת הדלת, אין לחלצו על ידי יהודי, אלא במקום סכנה. ומתוך כך נלמד, שילד קטן שנסגר בחדר בשבת, ויש חשש שמתוך הפחד יבוא לידי סכנה, מותר לחלץ אותו משם גם על ידי יהודי. אולם נכון לכתחילה שהמלאכות שעושים כדי לחלצו יהיו דרך קלקול. ויהודי גדול שנסגר בחדר והמנעול נשבר, מותר לפרוץ את הדלת על ידי גוי בדרך קלקול כדי שיוכל לקיים מצוות עונג שבת. אולם, אם עבד מפתח הדירה, זאת אומרת אין כאן מישהו שנלכד באיזה מקום, אלא רוצים להיכנס לבית והמפתח עבד, אין להקל לפרוץ את דלת הבית על ידי אמירה לגוי. אלא ילך להתארח אצל שכנים או קרובים וכדומה. ואם אין לו מקום אחר להיות שם בשבת, או שיש לו צער מזה והתבטל מעונג שבת מאכילה ושתייה, יש שכתבו להקל לומר לגוי שיפרוץ את הדלת דרך קלקול. אבל גם כאן טוב שיאמר לגוי האחד, שיאמר לגוי חברו שיעשה כן. שאז מרוויחים אמירה דאמירה, הוא אומר לגוי שיאמר לאחר שהוא יעשה את המלאכה לצורך הדבר. ארון קודש, שיש בו ספרי תורה והוא נעול, והמפתח עבד, יש מקלים לומר לגוי שיפרוץ את דלת הארון כדי להוציא את ספרי התורה ולקרוא פרשת השבוע. וגם כאן טוב שיאמר לגוי שיאמר כן לגוי חברו. ואם יש שם בית כנסת אחר, אין להקל בזה, אלא ישמעו קריאת התורה בבית הכנסת האחר. וכן בית כנסת הסגור במנעול והמפתח עבד, יש אומרים שמותר לפרוץ את דלת בית הכנסת על ידי גוי דרך קלקול. ולהלכה, אם יש שם בית כנסת אחר, ילכו להתפלל ולשמוע קריאת התורה בבית הכנסת האחר. ואם אין שם בית כנסת אחר, מותר לפרוץ את דלת בית הכנסת על ידי אמירה לגוי. וגם כאן טוב שיאמרו לגוי שיאמר לגוי חברו שיפרוץ את הדלת. יש בתי כנסת בחוץ לארץ, שנוהגים בהם לומר לגוי מערב שבת, שיבוא בשבת לחדר הסמוך לבית הכנסת, ויכתוב את הנדרים והנדבות התרומות של העולים לספר תורה. והנוהגים כן, יש להם על מה שישמחו. ואין הדבר כדאי להיכנס בריב ומחלוקת עם גבאי בית הכנסת הנוהגים יותר בדבר. ובלבד שהגוי שכותב עושה זאת בצנעה ולא לעיני הקהל. שהרי יש בזה זלזול בכבוד השבת. אבל כל זה דווקא בבתי כנסת שנהגו לעשות כך שנים רבות. אבל מי שרוצה להתחיל לנהוג כך, יש למחות בידו. במקום שלא נהגו, אין להתחיל לנהוג כן. ואפילו בבתי כנסת בחוץ לארץ שכבר נוהגים להקל בזה, מה טוב ומה נעים להוכיח את הגבאים בלשון רכה, שיחדלו ממנהג זה, ויעשו סימנים בפתקאות וכדומה, כמו שנהוג בבתי כנסת אחרים. אסור לומר בשבת או ביום טוב לגוי שיביא לו דברי מאכל מחוץ לתחום שבת, שהוא כקילומטר מחוץ לעיר, ואפילו אם רוצה את המאכלים לצורך שמחת יום טוב, גם אין להקל בזה. אם נקרא בשבת חוט העירוב שמקיף את העיר, ומאפשר ליהודים שבעיר לטלטל בשבת מרשות היחיד לרשות הרבים, ומשום שנקרא, אין אפשרות לטלטל, ויש אנשים שנכשלים באיסור טלטול כי הם לא מודעים לדבר, מותר לומר לגוי לקשור את החוט בשבת. שהרי זה שבות דשבות במקום מצווה. אולם יאמר לו שיקשור את החוט על דעת שיתירו אותו במוצאי שבת או ביום ראשון, כדי שיהיה זה קשר ארעי שדעתו להתירו לאחר השבת, ובאופן כזה הרי קשר ארעי איסורו רק מדרבנן, וכשאומר לגוי שיקשור באופן שהקשר הוא איסור דרבנן, יש כאן פעמיים דרבנן שבות דשבות, במקום מצווה שהדבר מותר. וכבר אמרנו שלבני עדות המזרח ראוי להחמיר שלא לסמוך על העירוב. יהודי שנמצא בבית סוהר של גויים, ואין לו מה לאכול שם, מותר לשלוח לו בשבת דברי מאכל על ידי גוי דרך רשות הרבים, כדי שלא יישאר בשבת בתענית. ונעבור כעת לדיני אמירה לגוי לצורך חולה. מותר לומר בשבת לגוי שיעשה כל מלאכה, אפילו מלאכה האסורה מן התורה, לצורך חולה, גם אם אין בו סכנה. ובלבד שהוא מוגדר חולה, כלומר שנפל למשכב ולא מי שסובל ממיחוש באלמה. והוא הדין שמותר לומר לגוי לבשל, לאפות, לנסוע ולקנות תרופות שהיהודי צריך לקחת אותם בשבת או מיד בצאת השבת, ולעשות את כל הנדרש לצורך חולה שאין בו סכנה. ליהודי עצמו יהיה מותר לעשות כך רק לצורך חולה שיש בו סכנה, אבל לומר לגוי שיעשה מלאכה מותר גם לצורך חולה שאין בו סכנה. מי שנפצע בחתך עמוק, מותר להניח במקום הפציעה גזה וכדומה עם משחה בשבת גם על ידי יהודי. אבל אם יש שם גוי, עדיף לעשות כך על ידי גוי. חולה במחלת הסוכר שלפי פקודת הרופאים צריך להזריק לו לפני כל סעודה זריקת אינסולין, אין צריך להחמיר לחפש גוי שיזריק לו, אלא גם רופא יהודי יכול להזריק לכתחילה. יתושים המפריעים למנוחת החולה בשבת, הרי להרוג יתושים אסור משום נטילת נשמה, כל בעל חיים אסור להרוג אותו בשבת, משום אחד מ-39 מלאכות, נטילת נשמה. אבל כאן היתושים שמפריעים למנוחת החולה, אפילו אם הוא חולה שאין בו סכנה, וליהודי אסור להרוג אותם, מותר לומר לגוי שיהרוג את אותם יתושים, כדי שלא יפריעו למנוחת החולה, אף על פי שאין בו סכנה. אבל לצורך בריא, אין להקל בזה אפילו לא באמירה לגוי, אלא אם כן הם מצערים אותו ביותר, שאז מותר להורגם על ידי גוי. אבל על ידי יהודי אין היתר אלא לצורך חולה שיש בו סכנה. חולה שאין בו סכנה שקר לו וצריך להדליק תנור חימום עבורו, או שחם לו בקיץ וצריך להפעיל את המזגן עבורו, מותר לעשות כך על ידי נוכרי. ולעניין יולדת יש לדעת כלל גדול. יולדת משבעה ימים ללידה ועד 30 יום דינה כחולה שאין בו סכנה. ולכן אם היא אומרת שהיא צריכה דבר לצורכה, מותר לעשות עבורה את כל צרכיה בשבת על ידי גוי, גם במלאכות האסורות מן התורה. חולה מסוכן שמבקש שיקראו לקרוביו בשבת, ויש חשש שאם לא יזמינו את הקרובים שיבואו אליו, תתערף עליו דעתו, יש אומרים שמותר לאותם קרובים לנסוע עם נהג נוכרי, כדי להגיע לחולה המסוכן, כדי שלא תתערף עליו דעתו. ויש חולקים, והמקל בזה יש לו על מה שיסמוך. עד כאן ראינו את דיני האמירה לגוי, באיזה אופן מותר לדבר עם הגוי ולומר לו שיעשה מלאכה בשבת, ובאיזה אופן אסור לומר לו. אבל ראינו כבר שגם כשהגוי עשה מלאכה מאליו, אפילו שלא התבקש לצורך היהודי, אם המטרה של הגוי הייתה לעשות את המלאכה לצורך היהודי, אסור ליהודי להנות מאותה מלאכה בשבת. וכעת נראה את פרטי הדינים בזה. גוי שעשה מלאכה בשבת לצורך יהודי, אסור ליהודי להנות מאותה מלאכה בשבת, אף על פי שהוא לא ציווה אותו שיעשה את המלאכה. וכל שכן באופן שהיהודי ביקש ממנו שיעשה את אותה מלאכה, אסור לו להנות מאותה מלאכה בשבת. אולם מותר ליהודי להנות מאותה מלאכה במוצאי שבת, לאחר שיעבור זמן שיספיק לעשות את אותה מלאכה לאחר צאת השבת. זה נקרא בלשון ההלכה שיעור זמן בכדי שיעשו. כלומר, מגיע הזמן צאת השבת, ועדיין אסור להנות מאותה מלאכה עד שיעבור שיעור זמן בכדי שיעשו. וטעם הדבר, מכיוון שאיסור אמירה לגוי עלולה להיות מזולזלת וקלה אצל אנשים מסוימים, עלול לומר לו שיעשה את המלאכה בשבת כדי לחסוך זמן במוצאי שבת, הוא יהנה מזה מיד עם צאת השבת. לכן, גזרו חכמים ואסרו להנות מאותה מלאכה גם במוצאי שבת, עד שיעבור שיעור בכדי שיעשו. כך שהיהודי שיאמר לגוי בשבת לעשות מלאכה לא ירוויח מזה כלום, וזה יגדור אותו שלא יבוא לצוות את הגוי שיעשה מלאכה בשבת. אבל כל זה דווקא כשהגוי עשה את המלאכה לצורך היהודי. אבל אם הוא עשה את המלאכה לצורך עצמו, כגון שידליק נר לצורך עצמו, מותר ליהודי להנות מאותו האור בשבת. ולכן, גוי שידליק את האור בחדר לצורך יהודי, אפילו שלא על פי ציווי היהודי, אסור לקרוא לאור אותה תאורה, אלא אם כן היה כבר אור בחדר, והגוי גרם רק לתוספת של אור. אז הכלל הוא כך, כל דבר שיכל היהודי להנות ולהשתמש לפני הדלקת הגוי את האור, מותר לו להמשיך לעשות את אותם פעולות בחדר גם אחר כך. אבל דברים שלא יכל לעשות אותם ללא תוספת התאורה של הגוי שעשה רק לצורך היהודי, אסור ליהודי לעשות ולהנות לאחר שהגוי ידליק עבורו. וכן, גוי שידליק את האור בחדר המדרגות לצורך היהודי, מותר ליהודי לעלות במדרגות ולא צריך להמתין עד שיכבה האור, שהרי גם ללא האור הזה הוא יכל לעלות. וכן אם הודלק האור בחדר המדרגות על ידי יהודי מחלל שבת, גם מותר לעלות במדרגות שהרי יכל לעשות את הדבר בלעדיו. אבל לא ימהר בהליכתו, משום שלמהר ולעלות במדרגות בקצב מזורז, הוא יכול רק על ידי האור שהודלק עבורו. וזה דבר שנעשה באיסור ואסור לו ליהנות ממנו. אבל כל דבר שיכל לעשות בלעדי האור הזה, יכול לעשות גם לאחר שהודלק האור. לפי כללים אלה נלמד, שבית מלון וכדומה, שהמלצרים שם גויים, והייתה הפסקת חשמל בשבת, ואותם גויים באו ותקנו את החשמל, אם גם המלצרים אוכלים שם באותו מקום בעצמם, נמצא שגם הם נהנים מהדלקת החשמל. באופן כזה מותר להנות מהחשמל שהודלק. כעת מה יהיה הדין באופן שהגוי ידליק אור בשבת לצורך דבר המותר, כגון לצורך חולה שאין בו סכנה? האם יהיה מותר לבריא להנות מאותה מלאכה? הכלל הוא כך. אם על ידי שנתיר ליהודי להנות מאותה מלאכה, עלול הגוי להרבות במלאכה עבורו, למשל בבישול. אם הגוי בישל לצורך חולה שאין בו סכנה, ונשאר עודף, אסור ליהודי לאכול מזה, מכיוון שיש חשש שבפעם הבאה יאמרו לגוי, תוסיף עוד כמה חתיכות בשר, עוד כמה תפוחי אדמה, כדי שגם היהודי יוכל אחר כך ליהנות מזה, יהודי שהוא בריא, ואין היתר לבשל עבורו. אבל אם מדובר בדבר שאין חשש שמא ירבה בשבילו, כגון הדלקת תאורה, הגוי ידליק אור בשבת לצורך חולה שאין בו סכנה, מותר לבריא לקרוא לאור הנר, משום שנר לאחד, נר למאה. ואין הבדל בזה בין אם הגוי ידליק את הנר בבית היהודי או בבית עצמו. והוא הדין גוי שידליק תנור חימום בשבת לצורך עצמו, מותר ליהודי להיכנס ולשהות בחדר, שהרי אין חשש שמא ירבה בשבילו. וכן אם ידליק את התנור לצורך חולה שאין בו סכנה, מותר גם לבריא ליהנות מהחום שבחדר. גוי שיפעיל את ההסקה המרכזית שבבית משותף, לא צריך היהודי לסגור את ברז ההסקה שבביתו כדי שלא יהנה מחום ההסקה, ובלבד שהגוי עשה כן לצורך עצמו או לצורך רוב הדיירים שהם גויים. אבל אם עשה כך לצורך היהודי, אם אין הקור גדול, ראוי להחמיר לסגור את ברז ההסקה או לפתוח חלון בחדר כדי שלא יהנה ממעשה הגוי שעשה עבור היהודי. אבל אם הקור גדול, מותר אפילו לומר לגוי בפירוש שידליק את ההסקה. וכן בארצות קרות מאוד, מותר לומר לגוי שידליק את ההסקה לצורך קטנים וחולים, ואז מותר גם לגדולים להנות מהחום. והוא הדין בימים שהחום כבד מאוד. מותר לומר לגוי להדליק בשבת את המזגן או את המעברר לצורך מי שסובל מהחום, וכל שכן לצורך חולים או קטנים. וממילא יהיה מותר גם לבריאים להנות מהקירור של המזגן שהופעל בהתר. ואם לאחר כמה שעות שהגוי יפעיל את המעברר או את המזגן השתנה מזג האוויר, והמיזוג יכול לגרום חולי ליושבים בבית, מותר לומר לגוי שיפסיק את המיזוג. לפי הכללים שראינו נלמד, שגוי שירתיח מים בשבת לצורך יהודי, והכין לו תה או קפה, אסור ליהודי לשתות אותו בשבת, אפילו ליהודי אחר, שהוא לא הכין את הקפה או את התה הזה עבורו, לכל יהודי אסור ליהנות מזה בשבת, מכיוון שהגוי ירתיח את המים לצורך יהודי. וכל שכן, אם היהודי ציווה את הגוי להדליק את האש ולחמם לו מים, שאסור לשתות את התה או את הקפה עד מוצאי שבת, וצריך גם אז להמתין בכדי שיעשו. ודין זה בגוי שבישל לצורך היהודי, אינו רק בדבר שלא התבשל מלפני השבת, אלא גם דבר שהיה מבושל כל צורכו מערב שבת. אבל הגוי הדליק את האש וחימם את התבשיל, אסור לאכול מהתבשיל בשבת עד לערב בכדי שיעשו. שהרי עצם הדלקת האש היא דבר שנעשה באיסור לצורך היהודי. אבל מותר לומר לגוי לקחת תבשיל שיתבשל כל צורכו, ולחמם אותו על גבי פלטה חשמלית שהיא כבר דולקת, אפילו בתבשיל שרובו לח. אף על פי שליהודי עצמו אסור לעשות כך בשבת, לחמם תבשיל שרובו לח, אבל מכיוון שיש מתירים ליהודי לעשות כך, גם אם להלכה נפסק שהדבר אסור ליהודי, מכל מקום עצם הדבר שיש מי שמתיר, מותר לומר לגוי שיעשה כך אף לכתחילה. גוי שצחצח את הנעליים של היהודי לצורך היהודי, מותר לנעול אותם בשבת. שהרי אפשר לנעול נעליים גם בלי צחצוח. אבל ודאי שאסור לומר לגוי שיצחצח את נעליו בשבת. וכעת נראה עוד כמה פרטי דינים שנוגעים להדלקת אור בשבת על ידי גוי, שזה דבר מאוד מצוי שלפעמים אנשים צריכים ונזקקים לכך. כשיש אור חלש בחדר, באופן שיכול לקרוא לאור זה, אך אין הקריאה נוחה לו כל כך, מותר לומר לגוי, קשה לי לקרוא לאור החשמל הזה. גם אם הנוכרי מבין שהוא רוצה שידליק, אף על פי כן מותר לו לומר כן, שהרי הוא לא מצווה אותו, אלא רק אומר לו בדרך סיפור דברים באלמה, קשה לי לקרוא. והרי היהודי יכל להשתמש באור הקיים. לכן, גם מצד הנאה ממלכת גוי, אין בזה בעיה, וכאשר הגוי מדליק את האור, מותר ליהודי להנות מהאור הנוסף יחד עם האור הקודם. אבל, אם האור הקודם קבע, ונשאר רק האור שהודלק על ידי הגוי, אין לקרוא לאורו. שהרי מעתה הוא משתמש רק במלכת גוי שעשה לצורך היהודי. אם יראה קצר חשמלי בביתו והבית חשוך, וקשה לו לקדש ולאכול בחושך, וממילא גם מתבטל מלימוד מעונג שבת, יכול להביא את הגוי אליו לבית וישאל אותו, האם רצונך לשתות או לאכול איזה דבר? וכשישיב בחיוב, יאמר לו, אבל אי אפשר להביא מפני החושך. ואז יבין הגוי וידליק את האור לצורך עצמו, וממילא גם היהודי יהנה מהאור הזה. ואם לאחר שידליק הגוי, רואה היהודי שהוא בא לקבות את האור כשרוצה לצאת, יכול לצוותו שלא יקבה. אדם שקשה לו להרדם כשאור החשמל דלוק, מותר לו לומר לגוי, קשה לישון כשיש אור בחדר, והוא יבין מאליו לקבות את האור. שהרי אינו בלשון ציווי, אלא ברמז וכמספר, באופן כזה אין בזה משום אמירה לגוי. וכל שכן שיש להקל כשיש חולה או יולדת בבית. כעת מה יהיה הדין בדלת חשמלית שפועלת על ידי שכאשר האדם מתקרב אל הדלת, היא נפתחת מאליה על ידי עין אלקטרונית. והוא מתארח במלון של גויים וכדומה באופן שאין לו ברירה, וכאשר הוא מתקרב הדלת נפתחת. ברור שאסור להתקרב בשבת אל הדלת הזו כדי שלא לגרום לפתיחתה בשבת. אלא כיצד יעשה? ימתין עד שגוי יתקרב לבניין, וכשמתקרב הרי הדלת נפתחת לצורך הגוי, ואז ייכנס יחד איתו. וכך יעשה גם כשרצונו לצאת. ואם בא הגוי ופתח את הדלת במיוחד בשביל היהודי כי הוא ראה שהוא ממתין שם, והגוי עצמו לא צריך להיכנס. אבל הוא הגיע ונכנס כדי שהיהודי יוכל להיכנס. המקל להיכנס לבניין יש לו על מה לסמוך, כאשר בלב אחי יכל להיכנס לבניין דרך פתח צדדי.
שמכיוון שיכל בדרך היתר להיכנס, וכאן הגוי רק הקל מעליו שיכנס בדרך המלך, המקל יש לו על מה שיסמוך. אדם שנמצא בבית מלון שחדריו נפתחים וננעלים באמצעות עין אלקטרונית או על ידי כרטיס שמכניסים לחריץ שבדלת, וגם זה פועל על ידי מערכת אלקטרונית, ואין אפשרות אחרת, אין להתיר לשהות בשבת במלון כזה. ואם הדבר נתגלה לו לאחר שהוא כבר נמצא במלון בשבת, ואין לו דרך לצאת מחדרו כדי לקדש ולאכול ולהתפלל, אלא אם כן יפעיל מעגל חשמלי, מותר לו לומר לגוי שיבטל את מערכת החשמל בדרך קלקול, כגון הוצאת הפיוזים וכדומה, כדי שיוכל לצאת ולהיכנס. שהרי זה אמירה לגוי במלאכה דרבנן, כשזה דרך קלקול, לצורך מצווה. דלת הנפתחת על ידי לחצן חשמלי המופעל על ידי שומר גוי היושב בפתח, וכל אדם שמתקרב הוא לוחץ על הכפתור הזה והדלת נפתחת. אם ישנה אפשרות של פתיחה ידנית על ידי מפתח והגוי פתח לו את הדלת על ידי לחצן חשמלי, מותר להיכנס. אבל אם אין אפשרות כזו, נכון להמתין עד שיבוא אחד מהשכנים הגויים, וכשיפתחו עבורו את הדלת, ייכנס איתו. וחכם עיניו בראשו שיסדיר את העניין על הצד היותר טוב מערב שבת, אם כך צורת המגורים באותו מבנה, יראה איך לפתור את הבעיה עוד מלפני השבת, כדי שיוכל לדור במקום בנחת כראוי על פי ההלכה. גוי שהדליק את האור עבור מספר אנשים שרובם גויים, מותר ליהודי להשתמש לאור החשמל, אפילו אם הגוי מכיר אותו ועושה את הדבר גם לצורכו. אבל אם היו שם הרוב יהודים, או אפילו שהיו חצי יהודים וחצי גויים, אסור ליהודי להנות ממלאכת הגוי, מכיוון שכוונתו לרוב או אפילו לחצי היהודי באופן כזה אסור. אלא אם כן יש הוכחה שהגוי הדליק לצורך הגויים בלבד, שאז אפילו אם יש שם רוב יהודים, מותר ליהודי להשתמש באותו האור, ובלבד שלא ציווה אותו בפירוש שיעשה כן.